מזל דגים, כתבתו של רותם מימון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. שרי אנסקי לעולם לא תשכח את הפעם הראשונה שבה טעמה דג מלוח. הייתי בת 9, ילדה ירושלמית רזה כזאת. יום שבת אחד אבא שלי לקח אותי לבית הכנסת השכונתי. הייתה שם עזרת נשים ריקה ואני ישבתי לבד וקצת שיימם לי. מישהו עשה קידוש והביא דג מלוח במגש כזה עם קיסמים ושם אותו בעזרת נשים כי שם היה מקום. לא ידעתי מה זה. הכנסתי אחד לפה ופשוט נחטפה נשמתי. בלי לשים לב אכלתי את כל המגש. הם גמרו להתפלל ובאו לקחת את הדג. הראיתי להם את המגש הריק ובידיים שלי מוטמנים כל הקיסמים. הם שאלו, האם נכנס לבית הכנסת חתול שאכל הכל? לא יכולתי לדבר, הייתי בכישוף. לא יכולתי להתאפק, היא מתגלגלת מצחוק. היה ברור לה שיום אחד כשתהיה גדולה, היא תעשה מזה סנדוויץ'. אנחנו נפגשים בשעת בוקר מוקדמת למדי בסרון המרקט, בסמוך לדוכן החדש שלה. אח צעיר לסרי הרינג, דוכן הסנדוויצ'ים שלה שהפך לסמל של שוק נמל תל אביב והקדים וביסר את מה שהיום היה למגפה שמכניסה את הכל ללחם. בקרוב ההמונים יצבעו על האזור כולו לארוחת צהריים ויעלמו כלעומת שבאו, אבל בשביל אנסקי זה כבר אמצע היום. היא מגיעה מברכת גורדון עם כובע מצחייה ושערה אסוף לצמה שמוטלת ברישול חינני על כתפה. עיניה בורקות. אבל למה היא בוכה ברגע שהיא רואה אותי? עכשיו זה שלו ואחריותו ואני לא מתערבת לו בכלום. היא מקדימה קצת את המאוחר ומתכוונת לאייל אמיר, חתנה ובעלה של ביתה מיכל אנסקי, שרכש ממנה את העסק והרחיב אותו ומצטרף אלינו לפגישה. אמרתי לו, אני לא מעירה לך כלום מעבר לאיכויות האוכל, כי זה רק עליי. וגם בזה עשיתי טעויות. זה שלו ותראה, אני בוכה. את בוכה כי שחררת את הילד שלך ללכת לכיתה א' יד ביד עם אבא אחר? זו לא כיתה א', זה הצבא. אני מתביישת שאני בוכה עכשיו. אני בבסיס טירונים. למיכל אין את ה-DNA הבכייני הזה. לבנים שלי, הלל וחיים, יש. קיבלנו את זה מאבא שלי. הוא היה מאוד בכיין. אבא שלי היה פרופסור והוגה דעות, וכשהיה מרצה הייתי מחכה לרגע שהוא התחיל לבכות, מההתרגשות להתעסק במה שהוא חי בשבילו וטבוע בו. אותי, ההרינג מרגש. כזאת היא שרי אנסקי, מספרת סיפורים מבטן ולידה. נעה קדימה ואחורה על ציר הזמן, קופצת מסיפור לסיפור, משחקת בפאזל עם ערימות המידע שבראשה, עד שלפעמים קשה לעקוב. כשהיא מתארת את מגש הדג בבית הכנסת, קשה שלא להיסחף אחריה. כשהיא מדברת על עברה בבוהמה תל אביבית, הייתי על תקן היפה שבחבורה, אי אפשר שלא לרצות להיות זבוב על הקיר בקפה כסית. כשהיא מדברת בהתרגשות על ההרינג שלה, קשה שלא לרצות לבכות יחד איתה. וכשהיא מגיעה לסיפורים על ילדיה, קשה שלא לחייך. אבל אולי, כדי למקם את הסיפור על ציר הזמן ולחבר את הקצוות, צריך קודם כל לחזור 11 שנים לאחור, לשנת 2011. שרי אנסקי, מודל 2011, הייתה עיתונאית אוכל שמפרסמת זה 20 שנה, מדור שבועי מוערך ופופולרי במגזין סוף השבוע של מעריב. בד בבד, היא הייתה חתומה על ספרי אוכל רבי מחר, בהם ספרה המונומנטלי חמין. בהגדרה הייתי סופרת אוכל, היא אומרת. תחילת הקריירה שלי הייתה בכלל בכתיבה על ההיסטוריה של האוכל. זו הייתה התבוננות על תרבות, על ירושלים, דרך אוכל. היום לשמחתי זה קורה הרבה שמתבוננים על אוכל דרך החיים והמקום עצמו, ההבנה שאוכל הוא חלק מהתרבות. את האהבה למזון ולירושלים היא ירשה מאימא שלה, חנה, מורה לחקלאות. את הכבוד למילה הכתובה מאביה, הפרופסור חיים גבריהו, מי שהגה את חידון התנך ביום העצמאות. בימים שדת לא הייתה פוליטית. בגלל החינוך שקיבלתי בבית, אומרת מי שגדלה בבית דתי ולמדה בבית ספר דתי, הטקסט של המדור שלי היה כמו המילים שאבא שלי אמר לפני הקידוש. אבל עיתונות היא לא מקום של קודש ושל שקט ושל ערב שבת, אלא של יום יום לחוץ, בייחוד כשאת אימא לשלושה. מיכל והילל, ילדיה מנשואיה לשחקן והשדרן אלכס אנסקי, וחיים, בנה מבן הזוגה לשעבר, צלם הארץ אלכס ליבק. וחיה על הקו ירושלים תל אביב. היום אני יכולה להגיד שאני מאוד מתגעגעת לעיתונות, היא אומרת, אבל אז היה נורא. סיוט, הלחץ, האחריות, לחפש סיפור. הרגשתי שאם אני טועה, נהיה כאוס. תמיד ראיתי את התפקיד שלי כאדם כותב שיש לו אחריות. הקדשתי את חיי למתכונים ששואפים להצטיינות. אנשים הרי מוציאים כסף בעקבות מה שאני כותבת, ואם אני לא מדייקת, זו אחריות שיש בפשע. ככה התייחסתי לזה. וזה היה המצע שעליו התחוללה התפנית בחייה. אני נורא אוהבת לנסוע באוטובוסים מירושלים לתל אביב, ויום אחד ישבה לידי ילדה, משחזרת אנסקי את נקודת המפנה. היא הוציאה קופסת אוכל והיו מסודרים שם פירות כמו חיילים, ולא יכולתי להתאפק. הייתי מוכרחה לפתוח איתה בשיחה. שאלתי מי הכין לה. אמא? היא ענתה, לא, אבא. והיא הקסימה אותי. היא הייתה רקדנית שנסעה ללמוד בתל אביב, היא סיפרה על החלומות שלה להיות פרימה בלרינה, ואני סיפרתי לה שאני כותבת על אוכל וכמה אני סובלת כשאין לי רעיונות. כדי לעזור לי, לימדה אותי איך לעשות חביתה מקורנפלקס. היא שאלה אותי שאלות כמו אם יש לי בעל וילדים, אם יש מי שדואג ואוהב אותי, האם הילדים שלי עושים לי טוב. ולבסוף שאלה אם בעבודה מעריכים את מה שאני עושה. ועניתי לה על הכל אמת, והבנתי שאני חיה בשקר. ירדתי מהאוטובוס ולא יכולתי לעמוד על הרגליים. לא יכולתי לכתוב יותר. לא התחבר. המילים התפזרו, האותיות לא נדבקו. אני זוכרת שזה היה אמור להיות מדור על טאפס. למדתי את כל הסיפור, היו לי מתכונים, ולא הצלחתי לכתוב כלום. שטפתי פנים וכתבתי על הילדה מהאוטובוס ושלחתי את המדור. יומיים אחר כך התקשרו מהעיתון ואמרו שהצילום מכוער. אז אמרתי, אל תכניסו אותו. אמרו לי, תעשי צילום אחר. אמרתי, אין צילום אחר. אבל סארי, שום סארי, לא יהיה מדור יותר. שלום וביי. 3 ימים אחרי זה פתחתי את סארי הרינג בנמל. עשיתי עיתונות אמיתית, וכדי לא לעשות את זה יותר, פתחתי את ההרינג. תאמין לי ששבוע קודם לכן לא הייתי מעלה בדעתי שדבר כזה יקרה. ואם הם לא היו מתקשרים, כנראה שזה בכלל לא היה קורה, ואולי שעה אחר כך הייתי פותחת משהו אחר. סארי הרינג זה סיפור ההישרדות שלי. קוראיה, שחשו כי אנסקי אינה כתמול שלשום, הבינו שזה מדורה האחרון. שמי שליוותה אותם בארוחות יותר מ-20 שנה נפרדת. אז הם באו לאכול בדוכן שלה בשוק הנמל, שביתה מיכל אנסקי היא אחת מבעליו וממקימיו. בחודשים הראשונים באו לדוכן אנשים שקראו את המדור האחרון והבינו שזה מכתב פרידה. הם היו באים עם גזירי עיתון, קנו סנדוויץ', ומי שהיה לו אומץ גם חיבק ואמר תודה. זה היה נורא חזק. אז מה, שאני לא אבכה מזה? היא אומרת ומנגבת את הדמעות שוב. אבל מכל הדברים שהיה אפשר להכניס לכריך, בחרת את הכי שנוי במחלוקת. דג מלוח? למה לא לעשות משהו נחמד שכולם אוהבים? זה בדיוק זה. זו הטעות. אני מבקשת מכל מי שחושב להיכנס לעולם האוכל להקשיב לי ולהקשיב טוב. אתה צריך ללכת לא על מה שכולם אוהבים, אלא על מה שאתה הכי אוהב. אנחנו בעידן האמת. דג מלוח מגיע ממשהו קדמון ב-DNA היהודי שלי. לכל בן אדם יש רגע בילדות בגלל כל מיני סיבות שהוא מבין בו את הכוח של האוכל לגרום הנאה. זה יכול להיות ממתק, זה יכול להיות סטייק, וזה יכול להיות גם סנדוויץ' הרינג. זה טעם נרכש וילדים מתים על זה. זה מלוח וילדים אוהבים חטיפים. ברגע שאמרתי לעצמי שאני לא יכולה לכתוב עוד שורה אחת לעיתון, שורה אחת, כי אני הגזמתי, כי התחרתי על העבודה הזאת, שמתי שם חתיכות מהנשמה שלי ועבדתי בלי קשר לאיך שעשו את מדורי האוכל, או בכלל לאיך שעובדים, אז הבנתי שהרגע שלי הוא דג מלוח. הרגע הזה נמשך קצת יותר מעשור, שנים שבהן אנסקי מכרה משהו שבעיניה הוא הרבה יותר מדג מלוח בבגט. והרי מה זה סנדוויץ'? אני מוכרת את הדבר הכי אינטימי שיש, ארוחה של אדם עם עצמו. אדם שלוקח סנדוויץ' קובע בעצם דייט עם עצמו. היא מחזיקה כריך דמיוני בידיה. יש את רגע הפגישה, שהוא קצת כמו נשיקה ראשונה. יש את הביס השני, הביס החמישי, ויש את רגע הפרידה. אני נורא רוצה שבאמצע זה לא יחזור על עצמו, שהריגוש יימשך. ובסוף, היא מתחילה ללחוש כממתיקת סוד, אני רוצה הפתעה כשהיד נשארת ריקה. אני בודקת את זה על אנשים שאוכלים ופתאום רואים שנגמר להם הסנדוויץ', שאין עוד ביס. מה שהפך את סארי הרינג למה שהוא, זה הלקוחות החוזרים. היד הריקה הזאת שבאה בהפתעה כשהסנדוויץ' נגמר, רדפה אחריהם. מאז שאנסקי הכניס את הנשמה שלה לסנדוויץ', התחילו שפים רבים להכניס את ליבם לתוך פיטה, לחם או בגט. מי בהצלחה ומי פחות. כך למשל השף אביב משה והפיטה ירושלמית שלו. בוגרי מאסטר שף אבי לוי ורחל בן אלול, שהלכו על כריכים עמוסי מרכיבים, ואפילו אסף גרנית מחזיק כוכב המשלן, שפתח דוכן סנדוויץ'ים עם מאפה המשלב חלה וקובאנה. ומעל כולם, אייל שני, שפתח מיד אחרי אנסקי את מזנון, והפך לתופעה חובקת עולם. כן ירבו, היא אומרת, אני רואה בזה כבוד שהולכים בדרכי. אלא שהיא עצמה התעייפה. אחרי 9 שנים היא בכלל רצתה לסגור את הדוכן. הכל עייף אותה, נמאס עליה. בכלל לא ידעתי לעשות חשבון. יצרתי כמה סנדוויץ'ים בתפריט, ואחרי שנים גיליתי שאני מפסידה עליהם כסף. ממש שילמתי ללקוח. מטומטמת. אי אפשר להתנהל כמו שהתנהלתי בלי לדעת לעשות חשבון בסיסי. אז גמלה בליבי ההחלטה לסגור. לגמרי, לא למכור. היו 3 קונים שהתעניינו והציעו סכומים כאלה ואחרים. באתי אל אייל, חתנה, וביקשתי שיבדוק את ההצעות. לפני כן, כל השנים היו לי הצעות לפתוח עוד סניפים. ההמשך הוא פיסה שמשתלבת יופי בפאזל הגדול שנמצא בראש של אנסקי. אייל אמיר חיפש אז כיוון עסקי ודיבר על כך עם חבר שהגיע מלונדון. נפגשנו ואכלנו אצל סרי בנמל וביקשתי את הצעתו מה לעשות. עזבתי את ניו יורק בשביל לחיות עם מיכל, להתחיל חיים חדשים מאפס, במדינה שעזבתי כילד ואני לא מכיר. הוא ענה לי, יש פה מוצר מעולה, נראה לי שעדיף לך להשקיע בזה מאשר בנדלן. אתה צריך להפיץ אותו בעולם, הוא מספר. פחות משבוע אחר כך סרי באה אליי ואומרת, נמאס לי, החלטתי לסגור, זה כבר נהיה עסק של עובדים ומספרים, זה גדול עליי, אני משתגעת. קח את הניירת, תסתכל כמה זה שווה, ותגיד לי באיזה מספר לנקוב, כי יש כמה אנשים שרוצים לקנות. אצלי הכל עובד על סימנים. אז מה היקום מנסה לרמוז לי כשפעמיים באותו שבוע מדברים איתי על הרינג? עם כל הכבוד ליקום, אמיר בדק את הניירת והמספרים, התייעץ עם אמו רואת החשבון, והעסקה נחתמה ב-13 בפברואר 2020. יום הולדתה ה-63 של אנסקי. חודש אחר כך הקורונה הגיעה, ואיתה הסגרים. לפי מצב הדוכן, הוא לא היה שורד את הסגרים, אנסקי אומרת במבט לאחור. השינוי המערכתי שהיה צריך לקרות בדוכן עם הקורונה, היה שובר לי את הנשמה. לא הייתי עומדת בזה. דווקא העובדה שאייל בא מאפס לעולם האוכל, הובילה לכך שהוא נכנס לעסק בטבעיות. מאז שעברת את המושכות קל לך יותר? קודם כל פגשתי את הבן אדם שהציל אותי, האדם שהכי מבין לליבי אי פעם. הקליטה שלו פנומנלית, והכבוד שהוא נותן לי ולעסק שלי לא מובן מאליו. יש לי דיאלוג איתו שהיה חסר לי כל החיים, ושמראה לי שהתבגרתי. עבדתי עם המון אנשים, היו לי המון אורחים בחיים, היו לי מלחמות, והיו לי חברים שנשארו, וחברים שכבר לא. אבל לא היה לי מישהו כמו אייל. הבנתי פתאום, כשפותחים מקום של אוכל חייבים להשתמש בכל השכל. אוכל זה לא רק לבשל באהבה ולמצוא קונספט סקסי, זה לפני הכל לכבד את הבן אדם שאוכל אצלך. כל השאר בא אחר כך. אם אתה מחפש טריקים, לוקח חברה שתנהל לך את הסיפור, שתגיד לך איך העסק יעבוד, זה לא אמיתי. לא חשש שהוא ישנה לך את הסנדוויץ', שילך על משהו פופולרי יותר? אחת הבקשות שלי מאייל הייתה שלעולמי עולמים כל סנדוויץ' יהיה בדיוק אותו הדבר. לא לגעת ולא לשחק כדי לא לשנות את החוויה. אתה הרי לא יודע מי הגיע אליך, מה הוא עבר בדרך כדי לטעום אותו הטעם. אם אתה משנה לו את הסנדוויץ', אתה בועט לו בפרצוף. מתברר שזו לא הייתה הבקשה היחידה של אנסקי. כשאמיר שאל אותה מה החלום שלה, ענתה אנסקי שהיא מפנטזת על דוכנים קטנים עם חביות וקרש בכל העולם. וככה קרה שבעיצומה של הקורונה, בעוד הדוכן בשוק הנמל בתל אביב מתאים את עצמו למצב ושורד בעזרת משלוחים וטייקאווי, סרי הרינג הפציע לפתע ובשקט יחסי בדמות חנות סנדוויץ'ים בניו יורק. מאחורי הקלעים זה היה הרבה פחות שקט. תנאי ההתרחבות של אנסקי היו נוקשים למדי, ואמיר יצא למשימה כשבאמתחתו רשימת דרישות מאתגרת. לא לפתוח את העסק במסעדה שנסגרה, למצוא מקום שהיה שייך ליהודים, וגם כזה שבו עסקו בעבר בתחום שלא קיים יותר, כמו שען או כובען. תנאי נוסף ומהותי, לא מתפשרים על ההרינג. בשיא הקורונה אמיר שוטט בניו יורק, טער אחרי מיקום. בשכונה יהודית עשירה שהולכת ומתעוררת באפר ווסט סייד, בין סנטרל פארק לנהר האצון, ומצא לפתע חנות כובעים שנסגרה אחרי 70 שנות פעילות. ברור העלה שיכן הייתה שייכת לכובען יהודי. בינגו! סארי הרינג מצא לו בית ניו יורקי לא הרחק ממזנון המצליח של אייל שני. אנחנו לא באמת מחכים אחד את השני, אלא מפרים אחד את השני. אני מרגישה שהוא למד ממני כמה דברים, כמו את הרעיון לפתוח מקום של קריך, אבל גם אני למדתי ממנו, להכניס את הצ'ילי, הפלפל החריף, לסנדוויץ'. אמרתי לאייל אמיר, אתה יודע איך פתחתי את סארי הרינג בנמל? עם שתי חביות דגים וקרש עליהן. כמה קופסאות חמוצים בצד. ככה מכרתי סנדוויץ'ים, בדלות החומר. ככה אתה תפתח בניו יורק. ניו יורק התגעגעה על החספוס הזה שהיה מזוהה איתה ועבד קצת. כעת הגיע השלב הקשה ביותר בהתרחבות החוצה, בחירת ההרינג עצמו. בהתחלה הלכנו בדרך הקלה וחיפשנו ספקים מקומיים בניו יורק. אייל נסע, קנה הרינג, ארז אותו בצידניות קטנות והביא לי לטעום. את הכל פסלתי. זה היה רע מאוד. כשאחרי הביקור השביעי בניו יורק אנסקי המשיכה לפסול, אמיר אמר די. הוא אמר, תני למכור. המקום פתוח כבר 4 חודשים בלי הרינג, אז נוריד קצת באיכות, לא יקרה כלום. ההסכם ביניהם התיר לאנסקי להטיל וטו, וזה מה שעשתה. בשלב זה אנסקי קמה ועוזבת את הרעיון. היא שולפת ארנק וניגשת לקנות סנדוויץ' הרינג לשנינו. אני תוהה מדוע היא זקוקה לארנק בדוכנה שלה, והיא עונה מיד, זה למזל. בינתיים משחזר אמיר את עלילות ההרינג בתפוח הגדול, וליתר דיוק, בתחנת האמצע, הולנד. בלית ברירה החליטו השניים לנסות להגיע לספק ההולנדי של הדוכן בישראל. בדרכם עמדו הקורונה והאילוץ לא לפגוע ביבואן הישראלי. כשהתארנו סוף סוף את היצרן ההולנדי, הבטחנו לו שברגע שיתאפשר, נתפוס מטוס ונגיע. ואז הוא שאל מי אנחנו. וכשסיפרנו לו על סארי, הקול שלו השתנה ברגע. הוא סיפר על הקפיצה האדירה שישראל עשתה בעשור האחרון בצריכת ההרינג, שעד אז נמכר בכמויות קטנות. כשהגענו אליו, הוא לקח אותנו לסיור במפעל דגים, ונדהמנו לראות את החלק ששמור לישראל לעומת שאר השווקים בעולם. לשמחתנו, מאז שפים רבים בכל הארץ התחילו להכניס הרינג לתפריטים. לאחר הפצרות רבות וסיפורים שכללו את זכר השואה, נאות הספק ההולנדי למכור לאנסקי ישירות בעבור ניו יורק בלבד, ושאר סניפיה בעולם כשיקומו בבוא העת. לכל מקום, חוץ מישראל, כדי לא לפגוע ביבואן המקומי. אך שוב הייתה בעיה. השוק האמריקאי לא קל עם דגים המגיעים אליו מעבר ים, והיה צורך להקפיא אותם. לשם כך שאתה אנסקי בהולנד במשך 3 חודשים, עד שרקחה את המתכון הנכון, שיאפשר לדג להגיע לניו יורק בצורה שתחמיא לו. אל תגלה לו את המתכון, שבה אנסקי אל השיחה עם הסנדוויץ'ים בידה, וממשיכה מאותה נקודה. אם שגית במתכון, אין דרך לתקן. אלו מחלים ענקיים של דגים בכמויות שלא יתוארו, ואתה לוקח אחריות על זה. דגל קטן של ניצחון נניף כשיהיה לנו דוכן קטן של הרינג ברחוב בהולנד. כשלצד הדגים ההולנדים תהיה הגרסה של סארי אנסקי, אז נרגיש שניצחנו. ממש למכור קרח לאסקימוסים בחוצפה ישראלית. ממש לא, לא נכון. המסורת שלהם מתייחסת להרינג כדנג לא כבוש, אלא חי כמעט. ההרינג שאוכלים ההולנדים הוא עם אחוזי מליחות נמוכים. אי אפשר בכלל להשוות לדג שעובר תהליך המלאכה של כמה חודשים. שלא בעונה הם מקפיאים את ההרינג ואוכלים מופשר, ובוא נגיד את האמת, זה פחות טעים. בהולנד היא בינתיים לא פתחה, אבל אחרי תהליך הלמידה בניו יורק, היה ברור שהשלב הבא הוא דוכן נוסף בישראל. הפעם בשוק אוכל. סארי הרינג זה מקום שנועד לשוקי אוכל ולאנשים שמחפשים לטעום כמה שיותר דברים, ובניו יורק אנחנו פתחנו מקום בשכונה יהודית עשירה, וזו בגידה ב-DNA של הדג המלוח. אבל למה הקריך הזה כל כך יקר? 49 שקל לסנדוויץ' עם דג מלוח זה המון כסף. הסנדוויץ' הזה לא זול כי חומרי הגלם שלו הם הכי יקרים שיש. הצלחנו להגיע למחיר טוב בלי להתפשר על חומרי הגלם. יכולתי למכור קריך בלחמניית בית ספר כמו שכולם עושים, אבל זה הבגט הכי יקר בישראל ואופים אותו במיוחד בשבילנו. אני גם מביאה את הדג הכי יקר. יש לזה מחיר. ומה התפקיד שלך בשינוי הזה בכללו? אני אמונה על האוכל. אני זו שבקשר עם החקלאים וזו שעל המתכונים. אני מתעסקת בטעמים ובודקת את הרעיונות של אייל. הוא מציע רעיון ואני בודקת. לפעמים אני זורמת איתו ולפעמים לא. אני לא עושה לו בחינת פתע, אנחנו ביחד בעסק הזה. אמיר, סארי היא המוזה. לקח לי זמן להבין וללמוד את ה-DNA של סארי הרינג, אבל היום הגעתי לבשלות עם הדוכן ומה התפקיד שלי בו, ועיקר המסר שלמדתי הוא, אל תנסה לשנות וליצור שכבות ומניירות, שמור אותו קטן ופשוט. אז אייל הוא היורש הרעיוני ומיכל היא היורשת הקולינרית? יורשת? אני עדיין בחיים, אנסקי רוגזת ובכל זאת מתרצה ואומרת, מיכל ואייל ירשו ממני את הסנדוויצ'ים. וכן, אפשר להגיד שהיא ממשיכה את דרכי בנאמנות שלה ובכישרון גדול משלי. אני לא מחוברת לרשתות החברתיות. ויתרתי על הצטרפות למדורת השבט הזו, ואולי יש לכך מחיר. אבל אני חיה בצורה קצת אחרת מתוך בחירה. אני מסרבת לעבור לדור שלכם. טוב לי במקום הזה היום, ואולי בכך תמון ההבדל הגדול בין מיכל וביני באוכל. אבל עד מהרה מתברר שיש עוד הבדלים בין דוריים. הלכנו לא מזמן למסעדה שנורא קשה להשיג אליה מקום. לא בא לי ללכלך, למרות שהייתי רוצה להגיד לשף שהוא מעליב. מסעדה נורא יקרה, עם אוכל כל כך גרוע. זוועה, היא מצטמררת. שום דבר לא היה נכון, שום דבר לא התחבר ולא היה טרי. לא הריח טוב. צעקתי על מיכל, אי אפשר שניפגש ונאכל אוכל כל כך גרוע. אני לא מבקרת מסעדות, אבל אני מקווה שהקהל יודע גם שהדבר הבסיסי ביותר זה שהאוכל צריך להיות קודם כל טעים. לפעמים מצער אותי לשלם על ארוחה גרועה. מתי איבדנו את הקשר לטעם? מה זה לתת ללקוח שחיכה חודשיים לאכול אצלך דג לא טרי? מה הולך פה? אנשים הרי יכלו לאכול בבית, אבל הם בחרו לסמוח ולבוא אליך. למה ללכת למסעדה ולסבול? זה מעשה לא ראוי. מיכל חושבת שהטעם זה לא כל הסיפור. לא יודעת, אנחנו מדור אחר. כשיש לי ספק לגבי ענייני אוכל, אני מיד פונה למיכל, כי היא מדויקת ופלאית והגישה המקצועית שלה לאוכל היא לעילה. אבל היא גם רואה באוכל דברים נוספים ואולי יותר סלחנית ממני. ובמעבר אחד, לאחרונה היא הייתה במרכז שערה אחרי שקידמה שמירת נידה, בלי להצהיר שזה מהלך פרסומי. הציבור לא גילה סלחנות. בספר שהוצאתי פעם על כבושים, כתבתי שלאישה בזמן מחזור, בוא נקרא לילד בשמו, אסור לכבוש, היא לא תצליח. אני למדתי בבית ספר דתי וכבר כתבתי רבות על החסרונות והיתרונות שבנידה. אז לעשות שערה ממחזור? אנחנו כנראה בעונת המלפפונים. מיכל היא גרסה כל כך משופרת שלי, אבל היא שייכת לעולם אחר ואני סומכת על כל החלטה שהיא עושה. אם היא הייתה מקבלת כסף מארגון להטאבי, לא היו עושים מזה שערה גדולה. מה שכן, זה מעורר בי אנטיגוניזם שמשלמים לאנשים כסף לבוא לכנסים מהסוג הזה, כי זה מראה לי שהדת השתנתה מאז שהייתי ילדת עתיה. לא רק הדת השתנתה, גם העיר שבקרב חוגים רבים נחשבת לאנטיגוניסטית המובהקת שלה. אני יותר ירושלמית מתל אביבית, אבל עדיין חיה על הקו לתל אביב בגלל הילדים, בגלל בריכת גורדון, בגלל שיש לנו בית כאן שאני נורא אוהבת. אבל תל אביב לא ברגעיה הטובים עכשיו. בכלל, גיליתי שתל אביב היא לא מקום לאנשים מבוגרים. אין להם בה מקום כרגע. יום אחד מישהו ניגש אליי ואמר לי לזוז וללכת לשבת על קיר בבית הקברות ולחכות למותי. זו עיר יהירה, מלאה בצעירים גסים שרובם בכלל לא מתל אביב, ושיש להורים שלהם כסף להחזיק אותם. יש בה רעש שאוסר על דיאלוג. בשנים שאני גדלתי בה, במסעדות ובבתי הקפה, אפילו בקסית, הדיאלוג היה הכי חזק. הכסף נחשב למשהו לא מכובד. היום הכל הפוך. הלכתי לא מזמן למסעדה בדרום תל אביב עם חברה, ונורא רצינו לדבר. היה רעש מחריש אוזניים. רעש שאומר לך, אתם לא תדברו. התחננתי שינמיכו. אמרו לי, גברת, לכי לאכול במקום אחר, זה הקונספט פה. הרגשתי ששכחו הכל. ששכחו מה זה אוכל. שאין לזה שורשים, אין סיפור, אין זיכרון. אני אומרת לך שתוך 10 שנים ירושלים תתפוס את מקומה התרבותי של תל אביב. אז למה לא פתחתם בירושלים? זה רק מתבקש לסגור מעגל עם הדג המלוח שהכרת וטעמת שם, לא? אולי נפתח בירושלים יום אחד, אבל אני רוצה להגיע קודם ליפן. אנחנו חיים בעולם גלובלי ויפן מסקרנת אותי. העולם עכשיו הוא במזרח הרחוק, לא במערב אירופה, הוא גם לא באמריקה. המערב קורס, אבל לא כמו תל אביב. למרות שהיא מדברת על חורבן, אנסקי עצמה דווקא מתחדשת, ובזמן האחרון חזרה לכתוב. מי שנמנעה מלהקליד ברגע שהחליטה לפרוש מהעיתון, מצאה את עצמה יושבת שוב ליד המחשב. לפני הכל אני עדיין עיתונאית. זו הייתה זכות גדולה מבחינתי לעבוד בזה כל כך הרבה שנים. אבל הייתה בעיה. בהגדרה הייתי סופרת אוכל, ובלי סיפור לא קורה שום דבר. החוויה לא יכולה לעבור אל הקוראים אם אין שם תשוקה. אבל היה קשה לחבר את הסיפור מדי שבוע ושיגע בקוראים. והייתה עוד בעיה. הקוראים שלי היו בהארץ ואני בכלל כתבתי במעריב. בהארץ הייתה אז נירה רוסו. עבדנו יחד, היינו מדברות, היה בינינו דיאלוג. הקהל שלי תמיד היה בהארץ ובסופו של דבר, כשכבר קראו לי לבוא, לא נותר בי כוח לכתוב. כמי שכתבה מדי יום כמעט והוציאה 6 ספרים, לא בער בך לכתוב? כל השנים האלה לא הרגש דחף כזה? במשך השנים הייתי עושה עיקופים רק כדי לא לעבור ליד המחשב, כי הוא היה כמו מכשיר עינויים עבורי. כל כך הרבה שנים עם המדור והספרים הוציאו לי את החשק לחיות. היום אני יכולה להגיד שאני מאוד מתגעגעת, אבל אני שייכת לעיתונות של פעם. וכמה נשאר ממנה? אולי מעט מאוד. הבנתי שלמעשה התגעגעתי לכתיבה עצמה. רק בחודשים האחרונים, כשהתחלתי לכתוב שוב, הבנתי, אלוהים, כמה שאני התגעגעתי. אז אני כותבת עכשיו סיפור על שפית בהמון הנאה. ומאז שחזרתי לכתוב, קרה משהו מוזר מאוד. התחלתי פתאום לבשל אחרת. אני מרגישה שאני בלידה מחדש עם האוכל. אני כבר לא חושבת בראש של מדור. לקח המון זמן להשתחרר מזה, אבל זה קרה. מזל דגים, כתבתו של רותם מימון. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.